ברמב״ם בהלכות תפילה פרק י"ג הלכה י"ט, נהגו כל ישראל להיות מפטירים קודם לתשעה באב בשלוש שבתות בדברי תוכחה. שבת ראשונה מפטירים דברי ירמיהו, שנייה חזון ישעיהו, שלישית איכה הייתה לזונה. וכן שבת שאחר תשעה באב מפטירים נחמו נחמו עמי. ומנהג פשוט בערינו להיות מפטירים בנחמות ישעיהו מאחר תשעה באב עד ראש השנה. כך כתוב במסכת סופרים, כתוב שצריך לקרוא שבע הפטרות של נחמה, שבעה דנחמתה, כמו שידוע, מאוד מפורסם, ככה גם מוזכר בטור בשולחן ערוך, תלת דפורענותה ושבעה דנחמתה. ברמב"ם לא כתוב שצריך לקרוא שבעה הפטרות של נחמה, אלא שצריך לקרוא הפטרות של נחמה עד ראש השנה. כך כתוב, מתשעה באב עד ראש השנה. זה לא הלשון שכתוב במסכת סופרים, עד ראש השנה, כך נהגו. זאת אומרת, הכוונה היא לסיים בצורה כזאת את השנה, וצריך כך להגיע לראש השנה. זהו האופן, איך להגיע לראש השנה. מתשעה באב לראש השנה, חייבים להגיע על ידי שבע הפטרות של נחמה, נחמות הנביאים. והמנחם הגדול, כמו שכתוב, אלה נחמות ישעיהו, כך כתוב בחז"ל, במדרש. הנחמות של ישעיהו הן מיוחדות, כי הן, יש בהן כמה דברים, העיקר שהן כפולות. נחמו נחמו סוס אסיס. וכן עוד כמה מיני פסוקים כפולים כאלה, התעוררי התעוררי, וכן עוד כמה פסוקים כאלה. אלה הם הנחמות. ברמב"ם כתוב שצריך שהנחמות יהיינה הנחמות של ישעיהו, והנחמות האלה צריכות להיות נאמרות עד ראש השנה. זאת אומרת, כתוב כאן שבין תשעה באב לראש השנה, אז יש משהו שמחייב נחמה באמצע. הפירוש הפשוט, למה צריכה להיות נחמה בין תשעה באב לראש השנה? זה הפירוש הפשוט כפי הנראה. בתשעה באב, מה שקרה בתשעה באב, בתשעה באב היו החורבנות כולם, הכל נחרב. זה נקרא בלשון חז"ל, גם זה כתוב ברמב"ם, היום המועד לפורענות. זה היום הרע, היום שהפורענויות מרוכזות בו, יום מועד לפורענות, כאילו מה שנקרא יום מר בלשון הכתוב. בין יתר החורבנות, בין מה שנחרב, לא הזכרנו את זה בשעתו, מה שנחרב בתשעה באב, הכל נחרב, אבל מה שנחרב בין היתר, וזה מה שאנחנו קוראים, הזכרנו את זה בשעתו, זה מה שאנחנו קוראים במגילת איכה. מגילת איכה מסתיימת, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. אתה השם לעולם תשב, כסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? כאן בא הפסוק, השיבנו השם אליך ונשוב אחדש ימינו כקדם. זו תפילה, אבל המגילה מסתיימת בכאים מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. זה הסיום, מאוס מאסתנו, פירוש מאוס מאסתנו זה נקרא כביכול לא רוצה בנו. קצפת עלינו עד מאוד, זה הכוונה שהוא כועס עלינו כעס גדול. אנחנו לא יודעים את השיעור של עד מאוד, אבל זה בכל אופן עד מאוד, עד מאוד, קצפת עלינו עד מאוד. הרבה כעס, הרבה מיאוס, הרבה תחייה, וכך זה מסתיים. אז כבר אמרנו, כשזה היה נוגע בשעתו, ביארנו, ירמיהו, כתוב בגמרא ביומא, זה הגמרא המפורסמת, מזכירים אותה הרבה. הגמרא המפורסמת, משה רבינו אמר, כך כתוב, הגמרא פותחת, הגמרא מתחילה, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? מדוע הם נקראים כך, אנשי כנסת הגדולה? אומרת הגמרא שהחזירו עטרה ליושנה. מה זה? משה רבינו אמר, הקהל הגדול, הגיבור והנורא. אלה הם שלושת השבחים שמשה רבינו פנה בהם כביכול אל בורא העולם. הגדול, הגיבור והנורא. עתה ירמיה ולא אמר נורא, כך כתוב. לא ייתכן, ככה אמר ירמיהו, זה לא ייתכן, זה בלתי אפשרי. המידה הזאת, כביכול, בורא העולם לא מתנהג בה. המידה הזאת היא כמו היא לא נמצאת בפועל. זאת אומרת, ההנהגה בפועל, בהנהגה בפועל היא לא קיימת. נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותם. איך אפשר לקרוא לבורא העולם נורא בזמן שמוראו עד כדי כך לא מוטל על הרשעים, והם לא פוחדים, לא פוחדים לבוא ולקרקר את ההיכל? אתה ירמיה ולא אמר נורא. לא אמר נורא זה משום שכיוון שהמידה הזאת לא מתגלה, אז אי אפשר לשבח את בורא העולם במידה שהיא לא מתגלה בפועל. היינו כמו כעת המידה הזאת לא פועלת. כך ירמיהו מסיים את מגילת קינות שהוא כתב אותה. מגילת קינות זאת נבואת ירמיהו. וירמיהו מסיים, כך נראים אנחנו, כך כלל ישראל נראה בזמן שמידת נורא לא נוהגת. כך הרי כתוב בהמשך הגמרא, אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה וחזרו לשבח את בורא העולם בתואר, במידה שהיא נקראת נורא, החזירו עטרה ליושנה. והסיבה, הם אמרו, אלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. ואם אנחנו רואים שהיא בכל זאת מתקיימת, במרשו כתוב, זה ביומא בדף סמכתית, כתוב במרשו, איפה אנשי כנסת הגדולה ראו את זה? איפה הם ראו את כאילו את הגילוי של מידת נורא? אומר המרשו, הם ראו את זה בנס פור. את זה ירמיהו לא ראה. בזמן נס פור עם ירמיהו כבר לא היה. ראו את זה, ראו את זה בעליל, ראו את זה בפועל, ראו את זה כביכול. כביכול, בורא העולם לא נותן, לא מאפשר. הקיום, אנחנו קיימים. אבל הקיום שלנו בעצמו מגלה את מידת נורא. אבל ירמיהו, להבנתו שלו, לשיטתו, ירמיהו לא אמר נורא. הוא לא אמר נורא משום שלדעתו של ירמיהו המידה הזאת לא נוהגת. במילים אחרות, בין הקינות שירמיהו מקונן, אז הוא מקונן גם על העובדה שבית המקדש חרב, גם על העובדה הזאת, וגם על העובדה שכך כתוב, על הר ציון ששמם ועל שואלים שהלכו בו. על זה היה דווה ליבנו, כך אומר רש"י, על זה היה דווה ליבנו, זה דבר אחד, ועל אלה חשכו עינינו. אומר על זה רש"י, על זה היה דווה ליבנו, קאי, על הר ציון ששמם, על זה דווה ליבנו, ועל אלה, על השואלים שהלכו בו, חשכו עינינו. חשכו עינינו. על אלה חשכו עינינו. אז עכשיו ירמיהו מסיים והוא אומר, אתה השם לעולם תשב כסעך לדור ודור. היינו, בית המקדש קדושתו לא בטלה, הוא שומם אבל הוא בקדושתו. אתה השם לעולם תשב, כן, לשון הרמב"ם בהלכות בפרק ו' מבית הבחירה, לשון הרמב"ם גם ידוע ומפורסם, קדושת ירושלים והמקדש בפני השכינה, והשכינה אינה בתהילה. אתה השם לעולם תשב, כסעך לדור ודור. זהו החלק הזה. החלק השני של על אלה חשכו עינינו, על השואלים שהלכו בו, זה מראה כביכול שמידת נורא לא נוהגת. על זה ירמיהו מקונן. אתה השם לעולם תשב. כאן החורבן הוא לא נורא כל כך. אבל למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? אם מידת נורא לא קיימת, אז אנחנו מופקרים. אין מי שיגן עלינו. כמו שהאמת, כמו שאנשי כנסת הגדולה אמרו, אלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. באופן שירמיהו, וכפי הנראה כל הנביאים, לשם כך צריך את אנשי כנסת הגדולה, שזאת קבלה חדשה של התורה. נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. יש כאן איזשהו מעבר, התורה עברה מהנביאים לאנשי כנסת הגדולה. הנביאים, כפי שנראה להם, במבט של נבואה, אז זה נראה שמידת נורא לא נוהג. אז למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? אנחנו מופקרים, מופקרים ועזובים. כי אם מאוס מעשתנו קצפת עלינו עד מאוד הכוונה, שוב, אנחנו מופקרים לגורלנו. מאוס מעשתנו, מי שממאס בדבר מסוים, משליך אותו החוצה. לא מחזיק בו, לא מטפל בו. זה מאוס בעיניו. כי אם מאוס מעשתנו קצפת עלינו עד מאוד, אז מה? מה התקווה יש לנו? כך ירמיהו מסיים את מגילת קינות. הכל נחרב כולל מידת נורא. גם זה נחרב. באופן שלמעשה, בשום אופן, אי אפשר להגיע מתשעה באב, שזה זמן החורבן, והחורבן כולל גם את מידת נורא שנחרבה, אי אפשר להגיע משם לימים הנוראים. זה בלתי אפשרי. אין גילוי כזה שנקרא ימים נוראים. מידת נורא נחרבה, היא איננה. כך שהדברים מוכרחים, זה לא ייתכן. בין תשעה באב לימים הנוראים חייבים, חייבים לבוא נחמות הנביאים. אם מידת נורא לא נוהגת ואנחנו עבודים, על זה ממש על זה באו נחמות הנביאים. נחמות הנביאים הם כולם לתת לכם אחרית ותקווה. זאת אומרת, אי אפשר להישאר בקימה אוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. אי אפשר להישאר בזה. כך אי אפשר להגיע לימים הנוראים. בפסוק כתוב, גם זה ידוע, פסוק ידוע, כי אימך הסליחה למען תיוורא. כך כתוב. אומרים המפרשים, כך גם כתוב ברש"י, כתוב בעוד מפרשים, וכנראה הפירוש הפשוט, אמך הסליחה למען תיוורא, פירוש שאם אין סליחה אז הדבר הזה מבטל יראה. אומרת, אם יש סליחה יש לי מה להפסיד, אני מתיירא לעשות דבר שבגללו אני אפסיד את אותה סליחה. אבל אם אין סליחה אז אין לי מה להפסיד, אין לי מה להפסיד, אני בן כוח אבוד. אז הדבר הזה מפר יראה, מבטל יראת שמיים מכל וכל. אין לי ממה להתיירא, אני אבוד חלילה. כי אמך הסליחה למען תיוורא. תיוורא, כן, זה פירוש. תיוורא זה נקרא, כאילו היינו אומרים תיירא. זאת אומרת, יראו ממך. אתה תהיה נורא. נורא זה מי שיראים ממנו. כי אמך הסליחה למען תיוורא. זה פשר השם ימים נוראים. ימים נוראים, בימים הנוראים אנחנו יראים חלילה להפסיד את כל האפשרויות שישנה. לכן זה הטעם שהימים האלה נקראים ימים נוראים. נחמות הנביאים נותנות, מאפשרות, נותנות תקווה, נותנות אחרית ותקווה. אלה הם הנחמות. כמה מילים על על, על העניין הזה שנקרא נחמות הנביאים. כמה מילים. בפסוק כתוב, הפסוק שנמצא בפרק שאנחנו, כן, כפי ש, כפי המנהג, אומרים לדוד, השם אורי ואישי ממי ירא, השם מעוז חיי ממי יפחה. אנחנו מתפללים בהמשך הפרק, אל תתנני בנפש צרי. האדם מתפלל כביכול לבורא העולם, אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בידי שקר ויפח חמס. הם קמו בי, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. כך כתוב, קמו בי ידי שקר ויפח חמס, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אומר אז רש"י, אם לא שהאמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אם לא הייתי מאמין, כן, באמת לראות בטוב השם בארץ חיים, אותם עדי שקר ויפי החמאס קילוני, היו אלה שקמו בי קילוני, הם היו מחסלים אותי. העובדה שהם לא חיסלו אותי, העובדה שאני מחזיק מעמד, זה משום שהאמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. על זה כתוב, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. זה הסיום. מניין שמתפלל אדם ולא נענה, מניין שיחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. תקווה ותחזור ותקווה. תוסיף ותקווה. תקווה ותקווה עוד. אני רוצה לנסות להבין נקודה עיקרית. גם בנקודה עיקרית, גם במה אנחנו צריכים ללכת לקראת הימים הנוראים. מה צריך לעשות? חוץ מלתקוע בשופר ולהגיד לדוד, השם אורי ואישי. אחינו הספרדים עומדים, אומרים גם סליחות. הכל טוב ויפה. אבל זהו. די בזה. קראנו פה, חוזר על דברים שדיברנו בימים של החורבן. מגלים לנו, חז"ל מלמדים אותם, שאנחנו נמצאים בימים האלה, בימי מעבר, מהחורבן לימים הנוראים. אנחנו בין תשעה באב לראש השנה. אנחנו הולכים מימי החורבן, והדברים ידועים, ימי החורבן וימי התיקון הם גם שווים במספר וגם מקבילים בענייניהם. שווים במספר זה חף בית ימים, כמו חף בית הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב, 22 יום. אותם 22 יום שבין מראש השנה ועד שמחת תורה. וכשם שה-22 יום של החורבן מסתיימים ביום מר, יום מועד לפורענות, יום שבו אנחנו דחויים, אנחנו יושבים בדד, אז כנגד יש יום שכביכול בורא העולם קורא לנו ואומר לנו, אני ואתם נשמח יחד. זה יום שכולו שמחה, וזה יום שכולו בכי. ימי הבניין כנגד ימי החורבן הם מקבילים. מקבילים. כבר אמרנו, ב-17 בתמוז כתוב, חז"ל אומרים, הזכרנו את זה כמה פעמים, חז"ל בילקוט, סוף פרשת פנחס, מלמדים אותנו ש-17 בתמוז היה צריך להיות מועד גדול, והוא התבטל והוא עתק לתשרי. 17 בתמוז היה צריך להיות מקביל לראש השנה. למעשה, 17 בתמוז הוא בעצם אמור היה להיות יום בריאת האדם. הכוונה, יום בריאת האדם, האדם שחי לעולם. אדם בלי גזירת מיטה. אדם שחי לעד. זה צריך היה להיוולד ב-17 בתמוז. אלמלא נשתברו הלוחות. והיה מעמד הר סיני, מתן תורה של חג השבועות, היה מסתיים כראוי, והיינו זוכים ל"אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם", ולא היה מתקיים בנו "אכן כאדם תמותו". זה היה התיקון השלם. אז הייתה נולדת צורת האדם האמיתית. מה שנשתייר בידינו זה שנולדה צורת האדם שהיא אותו אדם שהוא בן מוות. אבל הוא נולד מחדש. הוא נולד עם זכות קיום. הוא נולד עם שחייה בדין. הוא קיים. זה המועד של ראש השנה. זה נשתייר מעט מהמועד הגדול שצריך היה להיות ב-17 בתמוז. ונשאר משהו. אותו משהו זה קיום עם גזירת מיטה, אבל קיום עם אישור, קיום עם אשרת דדיינה, קיום עם זכות בדין לחיים, כתוב בספר החיים. זה המועד של ראש השנה. באופן שהמועדים מקבילים, כך זה מתחיל. זה הבניין של מה שנחרב ב-17 בתמוז. יותר מזה אין בידינו. על יותר מזה אנחנו צריכים לחכות. זה כשתהיה, תבוא הגאולה השלמה במהרה בימינו. לזה אנחנו מצפים. תשעה באב היה אמור להיות יום קניין גמור בארץ ישראל. המרגלים היו צריכים לבוא ולספר, לדבר, לומר לנו את מה שיהושע וקלב אמרו. טובה הארץ מאוד מאוד. וכולם היו קמים והולכים לארץ. זאת הייתה השחייה האמיתית בארץ ישראל. זה היה היובל הגדול. היה צריך להיות. היובל הגדול. היובל, היובל האמיתי, היובל של תשובו איש של אחוזתו. מה שנשתייר בידינו זה יום הכיפורים. זה משהו. יום הכיפורים גם הוא קדושת יובל. גם ביום הכיפורים אנחנו יוצאים לחירות. אבל זה לא היובל האמיתי, זה לא היובל הגדול. היובל הגדול, כמו שנקרא בלשון חז"ל, כן. חוזרים על זה תמיד. כולהון טייבין לאטריו. כולם חוזרים הביתה. כולם חוזרים למקומם האמיתי. הכל חוזר למקום האמיתי. זה אמור היה להיות בתשעה באב. זה היה צריך להיות מועד גדול, גדול. מה שנשתייר ממנו זה יום הכיפורים. באלול כבר היינו צריכים להיות בארץ, אחרי בניין בית המקדש. ואז באלול צריך היה להיות, בתחילת אלול, צריך היה להיות המועד של סוכות. המועד של סוכות זה מה שנקרא זמן שמחתנו. יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. זה יום שמחת ליבו. זה צריך היה להיות. וכבר הזכרנו כמה פעמים, חז"ל אומרים, שבעצם, בעצם, צריך היה להיות שגם בסוכות צריך היה להיות הדין כמו בפסח. כמו שמפסח ועד העצרת של פסח. אז יש ספירה סופרים, והעצרת היא ביום ה-50 מפסח. אז כך צריך היה להיות גם בסוכות. ובסוכות העצרת של סוכות היא צמודה לסוכות. יום שמיני עצרת. אז כתוב על זה במדרש, כמה מדרשים. כתוב על זה משום שהקדוש ברוך הוא לא יטריח אותנו לעלות לרגל עוד פעם באמצע ימות הגשמים. 50 יום אחרי סוכות זה כבר גשמים, ימי הגשמים. זה לא נוח, זה לא. כנראה, זה לא דרכי נוח. אבל אם סוכות היה בתחילת אלול, אז מי מוצאי יום טוב ראשון, היינו ממוצאי ראש חודש אלול, ליל בית אלול, היו מתחילים לספור. יום ה-50 היה יוצא בדיוק בכף בית תשרי. זה היה העצרת של סוכות. וזהו שמיני עצרת, שזה צריך להיות בתשרי. זהו המועד היחידי שצריך היה, הוא שייך מלכתחילה לתשרי. אבל כל יתר המועדים של תשרי הם ניתחו ממקומם ועברו לתשרי. והם באמת לא נראים כפי המקור, כפי שהם היו צריכים להיות במקור. כך שהמועדים כמו שהם, הם בעצם נחרבו. הם נחרבו, הם נפגמו. מה שבא במקומם זה מה שאין בו די כדי למלא את המקום של המועד המקורי לגמרי. המועדים, אילו הם היו במקומם האמיתי, הם היו מועדים גדולים. עכשיו שהם שלא במקומם, אז הם התקטנו והתקפצו, התקטנו, הם לא מה שהם היו צריכים להיות. על כל פנים, למעשה, למועדים האלה הם ימי התיקון למה שנחרב והתקלקל ב-17 בתמוז בפועל ובתשעה באב בפועל. וממילא מתוך כך, אז לא, אז סוכות לא יכול היה להיות כבר באלו. אבל התהליך שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים מימי החורבן לימי התיקון. לזכור אנחנו חייבים. בזה אנחנו צריכים לעסוק. אנחנו חייבים לזכור מה שהפסדנו עם מה שקיבלנו במקום. ההפסד הוא נורא והיום. אנחנו לא יכולים לעבור מימי החורבן לימי התיקון בלי מה שנקרא אחרית ותקווה. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך. לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. בעל הטורים בפרשת ניצבים. על הפסוק, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. אומר שם בעל הטורים, את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. זה אחד מהמון הסימנים, הרמזים, שמביאים רבותינו על אלול. המון, המון רמזים. ואם נאסוף את הכל, זה מצטרף לעשרות. הוא מוסיף ואומר, וכן, ככה הוא אומר, זה ראשי תיבות אלול, והוא אומר על זה משהו. מה זה מחייב אותנו? מה זה מגלה לנו ש... מה זה מגלה לנו? מה זה מחייב אותנו? מה זה רומז לנו? שאנחנו חייבים לעשות את הדבר הזה באלול. מה שנקרא ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. וכן הוא אומר, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. לולי, אותיות אלול. לולי זה אלול הפוך. ככה זה, בקריאה משמאל לימין זה אלול. לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. זאת אומרת, מה שכאן כתוב זה שאלול צריך להביא אותי לאמונה לראות בטוב השם בארץ חיים. היינו, מה שכאן כתוב זה שבאלול אני צריך להיות מנוחם. אם אני לא אהיה מנוחם, אם אני לא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אני לא יכול לעבור הימים הנוראים. אני לא מקיים את מה שאלול מחייב אותי. אלול מחייב אותי להאמין, כן, להאמין, לראות בטוב השם בארץ חיים. אנחנו הזכרנו כשדיברנו פה בימים של החורבן, הזכרנו את לשון הרמב״ם הנפלא מאוד בסוף מסכת תענית, מה סיבת המועד של 15 באב. בגמרא כתוב אחד מהטעמים, והרמב״ם לוקח את זה כאילו שזה הטעם העיקרי וכל היתר רק סניפים מצטרפים, אבל זה הטעם העיקרי. מה קרה ביום 15 באב? זאת אומרת הרמב״ם על השום בערך שהמוות היה הרבה בכל תשעה באב. כל תשעה באב, שזה אותו יום מועד לפורענות, אותו יום ש בו בכינו בחייה של חינם, אותו יום, יום תשעה באב, היה המוות הרבה בכל שנה ושנה. היו מתים, מתים אלפי אלפי אנשים, 15,000 ועוד, כמו שכתוב בגמרא. ובשנה האחרונה הם התכוננו, אלה שהיה נראה להם שהם צריכים למות, אז הם חפרו לעצמם קברים ושכבו בהם, והם ציפו שלמוחרת יחסו אותם. היו רגילים לזה, כל שנה זה היה קורה. לא, בבוקר קמו וקמו, קמו, התעוררו וקמו ויצאו. חשבו שטעו, טעו אולי, חשבון אולי, אולי זה לא בדיוק היום. נו, עשו את זה גם למוחרת, שוב טעו, וגם למוחרת ושוב טעו, עד שראו מתוך הקבר, מתוך הקבר שהם שכבו והסתכלו על השמיים, הם ראו שהירח מלא. טוב, זה כבר אי אפשר, הירח מלא. זהו, זאת אומרת בטלה הגזרה. וכאן כתוב על השון הנפלא שכתוב ברמב"ם, לשון שכדאי לזכור אותו. ואז, כך כתוב, ואז בטחו בנפשם והאמינו בעצמם והרגישו בו רצון הבורא והשבת אפו וסילוק חמתו מהם, ולפיכך עשו אותו יום יום מועד לדורות. כשהם ראו שאותה גזירה בטלה, אותה גזירה נוראה בטלה, אז מצאו את עצמם, בטחו בנפשם והאמינו בעצמם והרגישו בו רצון הבורא והשבת אפו וסילוק חמתו מהם. לכן עשו את היום הזה ליום טוב. היינו, היום הזה הוא היום טוב של התנחומים. זה יום הנחמות. Thank you. בטור בהלכות ראש השנה סימן תקופה א', ורוחצים ומסתפרים, כך נוהגים בערב ראש השנה, רוחצים ומסתפרים על פי המדרש. אמר רבי סימון, כתיב, כי מי גוי גדול, רבי חנינה ורבי יהושע אומרים, איזו אומה כאומה זו שיודעת אופיה של אלוקיה. אופיה פירוש מנהגיו ודיניו, שמנהגו של עולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל סקנו ואינו חותך ציפורניו. האדם הזה לא עסוק להתהדר ולהיראות יפה, אין לו את הדאגה הזו, הוא דואג לדברים אחרים, הוא דואג לחייו, אז הוא לא מתעסק בשטויות כאילו. ואינו חותך ציפורניו, לפי שאינו יודע איך יצא דינו. אבל ישראל אינם כן, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם ומחתכים ציפורניהם ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. הלשון בירושלמי עצמו, בטוחים הם שיעשה להם נס, כך כתוב. ככה גם הובא בשולחן ערוך. זה מאוד קשה לא לראות את לשון הרמב״ם בירושלמי הזה. בטחו בעצמם, בטחו בנפשם והאמינו בעצמם. ואז בטחו בנפשם והאמינו, מה זאת אומרת האמינו בעצמם? כשאדם מאמין בעצמו, מה זאת אומרת? אדם מאמין בעצמו, זה נקרא, הוא מאמין בעצמו שהוא ראוי שיעשה לו נס. רק בצורה כזאת אפשר להגיע לראש השנה. מי שלא מנוחם באותה נחמה שהיא צריכה לבוא אחרי החורבן, מי שלא מנוחם כך לא יכול להגיע לראש השנה. אדם שלא מנוחם לא יעמוד בדין, הרי זה מה שכתוב בפסוק, אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בידי שקר ויפי החמאס. וכל זה לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אם לא שהאמנתי, אז קמו בידי שקר ויפי החמאס וקילוני, לא הייתי עומד בדין. ידי שקר היו מחלים אותי. עדי שקר היו מעידים עליי, לא הייתי זוכה בדין בשום אופן, כי קמו בי עדי שקר. אבל כשהאמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אז רואים שהם עדי שקר, העדות עליי היא לא נכונה. אני האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, והם עדי שקר, כל מה שהם מעידים עליי זה שקר. לכן אני כן זוכה בדין. אי אפשר בשום אופן לזכות בדין, אי אפשר לחגוג, לשמוח. כתוב כאן, אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. על סמך מה יודעים? מה זה יודעים? איך יודעים? מאין יודעים? האמינו בעצמם, האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. מי שמאמין באמת לראות בטוב השם בארץ חיים, נכתב בספר החיים. זוכה בדין. רק בצורה כזאת. רק בצורה כזאת אפשר להגיע לימים הנוראים אחרי החורבן. וכאן נמצא רמז. לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אומר בעל הטורים, לולי אותיות אלול, כאילו היה כתוב פה, אלול האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. זה מה שאני צריך לעשות באלול. אלול צריך להביא אותי להאמין לראות בטוב השם בארץ חיים. הנביאים נשתלחו לנחם. זה אחד מענייניהם של הנביאים. כל הנביאים לא נתנבאו אלא, כך כתוב בגמרא, ידוע, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. כל הנביאים, אומר על זה רש"י, כל נחמות הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך, זה לא נמצא בנחמות הנביאים. זה מעבר ל... כביכול, זה לעילה מכל נחמת דאמירן באלמה. זה יותר מכל נחמות הנביאים. כביכול בורא העולם שולח נביאים בשביל מה שנקרא תנחומים, כדי לנחם. כדי לנחם. יש התפקיד של הנביאים. הנביאים נמצאים בכלל ישראל. הבטחה בפרשת השבוע. כתובה הפרשה, נביא מקרבך מאחיך יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. ובהמשך, כאשר שאלת מעם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל, היינו במעמד הר סיני, לא הוסיף לשמוע את כל השם. כי אם, כמו שכתוב בהמשך, אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם, עוד חלילה ומתנו. לא נוכל להישאר בחיים ולהמשיך לשמוע את דבר השם. זה לא ייתכן. אי אפשר. כי מי כל בשר, כמו שכתוב בפסוק. זה לא ייתכן. לכן, אז כלל ישראל אמרו, מקבלי התורה אמרו למשה רבינו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. אתה תדבר איתם. אנחנו לא יכולים להמשיך לשמוע כביכול את קולו של בורא העולם. זה מעבר לכוחות. וגדול, זה מעבר לנו, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. וכתוב על זה בפסוק, ויאמר השם אליי, היטיבו אשר דיבר. זה טוב. בורא העולם משבח אותנו על האמירה הזאת, והוא מבטיח. נכון, אני אמשיך ואשלח להם נביאים, והנביאים האלה יהיו כמוני, כך אומר משה רבינו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כמוך, נביא מקרבך, מקרב אחיך, כמוני יקים לך השם אלוקיך. המשך, כמו שמשה רבינו קיבל מסיני ואמר לנו, גילה לנו את דבר השם, אז כביכול בורא העולם שולח לנו נביאים. כל זמן שהייתה נבואה היו נביאים בעולם, והם אמרו לנו, מסרו לנו את דבריו של בורא העולם. זאת ההבטחה שכתובה בפרשה. נביא מקרבך, מקרב אחיך, כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. רש"י אומר כבר, תמיד יהיו נביאים, תמיד. באמת תמיד היו נביאים, רק אחרי החורבן, גם זה נחרב. מי שחרב בית המקדש, פסקה רוח הקודש מישראל. אין יותר נבואה. הנבואה גם היא נחרבה. אבל כל זמן שהייתה נבואה, אז כביכול בורא העולם שלח נביאים, והם דיברו איתנו, מסרו לנו כביכול את דבריו של בורא העולם. הם דיברו איתנו בשם השם. תמיד היו לנו נביאים. כל זמן שהייתה נבואה, היו לנו נביאים. תמיד. כך שעיקר עניינם של הנביאים היה שלא יובד לנו מה שזכינו בו. היה לנו מתן תורה, היה לנו מעמד הר סיני, כדי שזה יישאר איתנו תמיד. אז הנביאים באו, לזה באו הנביאים. לא לאבד את החיבור שהיה. הנביאים משמרים, מחזיקים את אותו חיבור שהיה ומחזיקים אותו הלאה. הדבר הזה נאמר, כמובן, הדבר הזה, הפרשה הזאת נאמרה 40 יום לפני שנשתברו הלוחות. זה נאמר במעמד הר סיני עצמו. 40 יום לפני שנשתברו הלוחות. כשנשתברו הלוחות ירדה אבלות לעולם. כבר אי אפשר להמשיך את מה שהובטח. מה שהובטח כבר איננו. אין. זה כבר לא קיים. אותו דיבור שהיה מקודם, זה כבר לא יחזור. הלוחות נשתברו. הם אינם. מה שנשאר לנו זאת הנחמה. זה אבל יבוא. זה יחזור. הובטח לנו, כביכול, אותו דיבור, נביא מקרבך, מקרב אחיך, כמוני יקים לך השם אלוקיך. כאשר שאלת מי השם אלוקיך בחורב ביום הקהל. זה כבר לא חזר. מה שנשאר מזה
זה השאריות. מה שנשאר מזה זה התנחומים, אבל זה יחזור, זה יבוא, זה יהיה.
ברש"י בתחילת שיר השירים על הפסוק ישקני מנשיקות פיהו, אומר על ברש"י ונאמר דוגמה שלו, ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. אומר על זה רש"י ונאמר דוגמה שלו על שם שנתן להם תורתו ודיבר עמהם פנים אל פנים, ואותם דודים עודם ערבים עליהם מכל שעשוע. אותם דודים, אותה אהבה שנתגלתה שם במעמד הר סיני, הם עדיין ערבים עליהם מכל שעשוע ומובטחים מאיתו להופיע עוד עליהם, לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. יש הבטחה כביכול מעת בורא העולם שהוא עוד פעם יופיע עלינו במעמד מקביל למעמד הר סיני, לגלות להם, לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, ומחלים פניו לקיים דברו. זאת התפילה, וזהו ישקני מנשיקות פיו. כך אומר רש"י, זהו ישקני מנשיקות פיו. זאת תפילה, אותו דבר שהיה ואין לנו אותו יותר. אז אנחנו רוצים, אליו אנחנו מתגעגעים. דיינו על אותו דיבור, אבל אותו דיבור כבר היה, אבל יש הבטחה, יש לנו הבטחה, הדיבור הזה יחזור אלינו כדי לפתוח בפנינו את כל הדברים הנעלמים, לגלות, לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, ומחלים פניו לקיים דברו. בינתיים, לפני שאנחנו זוכים שכביכול בורא העולם יתגלה עלינו ויבאר לנו סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, לפני זה, אז אנחנו זקוקים לנחמה. הנחמה היא ההבטחה שהדבר הזה יבוא, הוא יתגלה, הוא יהיה. האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. שוב, רק בצורה כזאת, זה מה שמתבאר פה. בעצם, כפי הנראה, זה הדבר היחידי שהוא מדינה דגמרה, התקיעות באלול. זה מנהג. מנהג. אבל קריאת ההפטרה בנחמות הנביאים, נחמות ישעיהו, כמו שכתוב ברמב"ם, קריאת ההפטרה בנחמות ישעיהו זה מצטרף לתקנת עזרא. זה מעיקר דין קריאת התורה. עיקר דין קריאת התורה שלנו היום, בימים האלה, אנחנו קוראים בתורה וקוראים בנחמות הנביאים גם. גם בנחמות הנביאים. נחמות הנביאים מחברים אותנו למעמד הר סיני, כמו שעיקר שליחותם של הנביאים זה להיות מעין המשך למעמד הר סיני. היום אין לנו נביאים, אבל את דברי הנביאים שהיו אז, אותם יש לנו ואותם אנחנו חייבים לקרוא.
נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. עוד את זה אנחנו קוראים. כדי, על ידי זה, לחזור למעמד הר סיני, שנלקח מאיתנו, שאין לנו אותו. מה שנשאר לנו זה הנחמה שזה יחזור, זה יבוא, זה יהיה. כל מי שלא מאמין שזה יהיה, הוא רוצה לעמוד בדין, אז העדים יעידו עליו שקר. השקר הזה, בשמיים אי אפשר לשקר, בדיני שמיים אי אפשר לשקר. השקר הזה יהיה אמת. זה מה שאומר דוד המלך. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בידי שקר ויפי החמאס, כל זה לולא האמנתי. לולא האמנתי, הם קמו בי, אותם עדי שקר. הם עדי שקר משום שאני כן האמנתי. לכן הם עדי שקר. איך אדם יכול לבקש, כביכול, מבורא העולם? אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר. מה פירוש המילים? אתה חושד שלמעלה מקבלים עדי שקר. מה זה? מה זה? איזה מילים אלה? צריך לבקש מבורא העולם שלא ישמע לידי שקר? מה הכוונה? מה הכוונה? אני אומר בזה, הם באמת עדי שקר, כי אני האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. לכן הם עדי שקר. אני מחובר לאותו עתיד שכולנו קווה במהרה בימינו נזכה בו. אותו עתיד של לראות בטוב השם בארץ חיים. אם אני מחובר לשם, אז כל מה שמעידים עליי, כל מה שמעידים עליי, כל קטגוריה היא שקר. אני שם. ומלמדים אותנו כאן, זה הרמז, התורה רומזת לנו, זה בפסוק כתוב, לולא האמנתי לראות, רומזים לנו מה אנחנו צריכים לעשות באלול. באלול, בזה אנחנו צריכים לטפל, להתעסק עוד ועוד בנחמות הנביאים, להתנחם, להתנחם. ככה אנחנו יוצאים מתשעה באב עד ראש השנה. יהי רצון שנזכה לכל זה, ובאמת נזכה לראות בטוב השם בארץ חיים במהרה בימינו.